היי, כאן סדנה משדרת, שנה ג' ברדיו כל הנגב. בתור סטודנטים בעצמנו נקלענו לא מעט למצבים כלכליים לא פשוטים וחברות עמוקה עם המינוס בבנק. ולא בהכרח כי לא באנו מוכנים, אלא פשוט כי לא ידענו איך להתנהל נכון עם הכסף. אז עכשיו אנחנו כאן במדריך הכלכלי לסטודנט ללמוד מהטעויות של עצמנו ולתת לכם כמה דרכים ועצות שיעזרו לכם לעבור את התואר בפלוס וגם לדאוג לעתיד. נתחיל בזכויות כלכליות לסטודנטים, נבין אם עדיף עבודה או מלגה ומה עושים במידה ויש שתי עבודות, נלמד איך עושים כסף מכסף ונבין את עולם ההשקעות ונבדוק אם יש דרך נכונה לשכור דירה. יאללה, התחלנו.
שלום מאזינים ומאזינות יקרים, כאן איתכם דודי סגולם ומור בנוח. היום אנחנו נדבר איתכם על נושאים מתחום הכלכלה.
בתור סטודנטים בעצמנו, אנחנו יכולים להעיד שהידע הכלכלי שלנו הוא לא מי יודע מה, ואנחנו מאמינים שגם אתם מוצאים בזה קושי מסוים.
אז החלטנו להכין לכם מדריך עם נושאים מתחום הכלכלה ועוד זכויות שחשוב שתדעו.
אז שנתחיל?
כולנו מכירים את חברנו משגבר הימים שחולק איתנו את המשכורת באופן עקבי. הלו, מס הכנסה. אבל עד כמה אנחנו באמת מכירים אותו?
לא מספיק. סטודנטים רבים שעובדים משלמים מס הכנסה באופן אוטומטי, למרות שהם זכאים להקלות רבות.
במס הכנסה יש נקודות זיכוי. כל נקודת זיכוי שווה כיום כ-178 שקלים.
כל סטודנט תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי בחודש. בנוסף, סטודנטיות זכאיות לעוד חצי נקודת זיכוי.
אם לקחתם על עצמכם משרה חלקית ובמסגרתה הקטנתם את היקף העבודה בגלל תקופת המבחנים, אתם זכאים להחזרי מס על החודשים המסוימים שלא עבדתם.
כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את הזיכוי זה להביא למעסיק שלכם הוכחה על התקופה שבה לא הייתה לכם הכנסה, למלא תפסים, ואז המעביד יכול להקטין את המס המנוקה מהמשכורת שלכם.
שימו לב, גם אחרי שתסיימו את התואר, מגיעות לכם הטבות מס. נכון להיום מדובר בהנחה של חצי נקודת זיכוי חודשית, במשך מספר השנים שבהן למדתם.
אבל תדעו שגם אם למדתם 4 שנים לצורך העניין, ההטבה מכסה רק עד 3 שנים.
אם אתם סטודנטים, כדאי שתבקשו מהבנק שלכם לעבור לחשבון סטודנט.
רוב חשבונות הסטודנט בבנקים השונים מציעים לכם פטור מעמלות עובר ושב ומשיכה בכספומטים, וגם פטור מתשלום דמי כרטיס אשראי.
בנוסף, בתור סטודנטים אתם זכאים לקבל הלוואת סטודנט מהבנק שלכם.
אמנם הלוואה כשלעצמה היא לא דבר מומלץ, כיוון שהיא מאפשרת לבנק שלכם לקשור אתכם אליו לתקופה ארוכה בהתאם לאורך פריסת תשלומי ההלוואה שלקחתם.
אבל אם נקלטתם למצב שבו אתם נאלצים לקחת הלוואה בכל מקרה, כדאי שתדעו שהלוואת סטודנט בשונה מהלוואות רגילות מקנות לכם תנאים נוחים יותר.
הלוואת סטודנט בעצם מאפשרת לכם בחלק מהבנקים לקבל הלוואה ללא ריבית בסכום של עד 15,000 שקלים.
חשוב לציין שבנקים מבחינים בין שני סוגי הלוואות לסטודנטים. הראשונה היא הלוואה למימון שכר לימוד, והשנייה היא הלוואה לכל מטרה.
הלוואה למימון שכר לימוד תכלול בדרך כלל ריבית זולה יותר, בעוד שההלוואה לכל מטרה מציעה כיסוי לשלל הוצאות המחיה של הסטודנט, והיא תתחיל לרוב בריבית מעט גבוהה יותר, דבר שכדאי לקחת בחשבון.
ובכל מקרה, כדאי שתדעו שרוב הבנקים מאפשרים לכם לשלם אך ורק את הריבית, הסכום הנמוך יותר, למשך תקופה מסוימת שנקבעת מראש, ורק לבסוף להתחיל לשלם את הסכום ההלוואה המלא שלקחתם.
דבר שמאפשר לכם להתבסס מעט ולמצוא עבודה שתאפשר לכם לשלם את ההחזר החודשי מבלי להרגיש חנוקים.
ולסיום, אי אפשר שלא להזכיר את אדון ביטוח לאומי.
אז מי זה בעצם? אותו אחד שלוקח לכם כסף גם אם אתם בחול או גם אם לא עבדתם כלל. גם אם אתם סטודנטים וגם אם לא. דבר אחד בטוח, הוא תמיד יהיה שם ואין לו תנאים מקלים.
אז מה ביטוח לאומי בעצם נותן לנו? ביטוח לאומי הוא תשלום חודשי קבוע שמטרתו להגן עלינו מבחינה כלכלית במצבים שונים. למשל, אבטלה, אסונות משפחתיים כמו מוות של מפרנס המשפחה, נכות מלידה או עקב תאונה או אפילו ממחלה.
בין היתר גם אסונות טבע, עוני וחופשת הריון או לידה. סטודנטים מחויבים בתשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור עצמם, כשהסכום המינימלי הוא כ-128 שקלים לחודש, נכון לראשון בינואר 2020.
חשוב שתדעו, יש מקרים שבהם סטודנטים משלמים סכום גבוה מזה.
No way.
זה קורה בין היתר בגלל שמוסדות הלימוד לא העבירו כראוי את פרטי הסטודנט לביטוח לאומי.
אם שמתם לב שאתם משלמים סכום גבוה יותר, תוכלו להסדיר את העניין בכך שתעבירו לביטוח לאומי אישור לימודים על התקופה שבה שילמתם מעבר לסכום המינימלי.
ולסיום, תהיו ערניים ומודעים לזכויות שלכם, כי להיות סטודנט זה לא רק לתת, זה גם לקבל.
עכשיו כשעברנו את הנקודה הזאת, אורי קובו יענה על שאלה שעולה כמעט לכל סטודנט. מה עדיף? עבודה או מלגה?
במהלך התקופה הסטודנטיאלית עולה השאלה הקשה בתחום הכלכלי. הרי ידוע שלהיות סטודנט בישראל זה לא קל ואפילו לא פשוט בכלל. רוב הסטודנטים צריכים להחזיק דירה באזור המכללה שלהם ויש עליהם לשלם שכירות וחשבונות כמו גז, מים, ארנונה וחשמל. אם נוסיף רכב, זה כבר נהיה ממש קשה. תחזוקה של הרכב והוצאות על דלק הן לא זולות. אז נכון, לרובנו הגדול, ההורים עוזרים, ואנו נשענים עליהם כי אין ברירה. אבל יש כאלו שלא יכולים לקבל את העזרה הזאת. לפני שהתחלתי את הלימודים, שמעתי כבר מאחי הגדול שיש מלגות שמביאות הרבה כסף, בעת תמורה של כמה שעות שבועיות. נשמע נפלא, לא? זהו, שהתמונה היא לא בדיוק כמו שהצייר חשב. אז עברתי כמה מבחנים למלגה שנקראת שרירי רוטשילד והתקבלתי. לא הרבה התקבלו כי זאת באמת מלגה נחשבת. 20 אלף כל שנה זה לא קצת כסף בכל זאת. שנתיים של 10 שעות כל שבוע, 5 שעות מפגש קבוצתי פעם בשבוע ועוד פעמיים שאני מאמן ילדים כדורגל בסדרות. דבר שהתפרס לי על 3 ימים ושאב ממני הרבה אנרגיות, הרבה פעמים זה דרש ממני התעסקות, גם אחרי השעות שאני מתנדב או במפגש. ואז פתאום הבנתי, אם אני מחלק את ה-20 אלף האלו ל-10 חודשים, זה יוצא לי 2,000 לחודש. ניקח את ה-2,000 ונחלק ב-40 שעות, יוצא 50 שקל לשעה. סך הכל זה לא רע בכלל, אבל אז הבנתי שבעבודה במרכז בתור ברמן אני לא יורד מ-60 שקל ואפילו עובר את ה-100 לשעה, עם פחות כאבי ראש ואחריות. ולכן, אחרי שנתיים, עזבתי את המלגה. לא אשקר, פגשתי במלגה מלא אנשים טובים, השכלתי מאוד, תרמתי מלא לחבר'ה ולחברה, דבר שנתן לי להרגיש נפלא. התקדמתי במובן האישי, אבל זה גם הפריע לי בלימודים ולקח לי חלק גדול. לסיום, אני ממליץ לכולם לעשות מלגה. יש בזה ערך מוסף, וזה לא רע. אבל אם זה או מלגה או עבודה, תעשו את החישוב מה יותר משתלם, ואם אתם יכולים לשלם בסוף החודש את החשבונות. מה באמת יגרום לכם להכניס את הכסף הזה ולהצליח להסתדר כמו שצריך, ומה יכול להכניס את המעט כסף הזה ומה שנקרא לנשוך את השפתיים בסוף החודש. אז שיהיה לכולנו בהצלחה.
אוקיי, אבל אם נגיד בחרתי בעבודה, ואז התחלתי לעבוד בעוד עבודה כי מסתבר שאני לא מספיק עמוסה בתור סטודנטית, מה אני עושה כדי שלא ידפקו אותי עם המס הכנסה? הדס דרוקר לקחה אותנו למסע בעקבות תאום והחזר מס.
טוב, אנחנו נכתוב תאום מס בגוגל, והתוצאה השנייה היא מה שאנחנו צריכים. תאום מס ייתן לנו את ההסבר, ועריכת תאום מס באינטרנט, ייתן לנו את הגישה לכפתור הירוק היפה הזה שכתוב עליו עריכת. אז התכנסנו כדי לדבר על תיאום מס. תיאום מס הוא מה שנדרשים לעשות כל מי שעובדים ביותר מעבודה אחת, על מנת שלא יורידו להם מעל 50% מהמשכורת השנייה במס הכנסה. מתי עושים אותו? ברגע שמתקבלים לעבודה השנייה, או בתחילת כל ינואר, עם תחילת שנת מס חדשה. התהליך דווקא די פשוט. מתחברים לאתר רשות המיסים, ממלאים טופס קצר אונליין. תצטרכו לספק שם וכתובת של החברות בהן אתם עובדים, וגם את מספר תיק הניקויים שלהם. כולם פרטים שמופיעים לכם בראש תלוש המשכורת, או שאפשר לקבל במייל זריז לבוס או למחלקת הכספים. הבעיה מתחילה כשאי אפשר לעשות יותר מתיאום מס אחד אונליין בשנה. ואז מה קורה אם יש לכם עבודה שלישית, או החלפתם מעסיק? אם אתם חרוצים, תצטרכו לגשת עם כל התפסים הפשוטים אל אחד ממשרדי מס הכנסה. אבל אם אתם עני, תדחו את זה ותצטרכו להגיש בקשה להחזר מס על השנה הקודמת, שזה שם מפואר לתיאום מס רטרואקטיבי ומאוד מסובך. אני יודעת שכבר ביצעתי, אני רוצה לעשות תיאום מס על השנה הקודמת. טוב, גוגל. אז בוא ניכנס. מדריך להגשת בקשה להחזר מס.
סבבה, אני לא רוצה את ההסבר, אני רוצה את הטופס.
כשניסיתי להבין מה אני בדיוק צריכה למלא, התחלתי להסתבך עם כל המושגים.
אני נישום? מה זה נישום? נישום. נישום זה אדם שחייב במס. אוקיי, מה זה יגיעה אישית? אוקיי, יגיעה אישית זה יעני מזכורת. למה לא יכולתם להגיד את זה? מה זה סימול בנק? אני יודעת שיש סימול סניף, אבל מה סימול בנק? אוי! זה המון מילים גבוהות. אני, אין לי בן זוג, למה כל הדברים פה דורשים בן זוג? אני לא יכולה לקבל החזר מס אם אני רווקה? מה זה הדבר הזה? אתה לא אומר לי מה קורה אם אין לי בן זוג.
על פי רשות המיסים בישראל, בן זוג רשום. אם אין לכם בני או בנות זוג, אתם בן הזוג רשום.
אנשים, אני מאבדת את זה. טוב, אחרי התמוטטות עצבים רגעית, גיליתי שאם לא הייתי מדלגת על כל ההסברים, הייתי מבינה הרבה יותר דברים. אוקיי, מה שאני צריכה זה את טופס 135.
אני צריכה את טופס 134.
אני חייבת לציין שאני סופר מבולבלת ממה שקורה כאן. אני נחושה בדעתי לעשות את זה בלי ההורים. אז אחרי המון המון בלגן, הנה ההסבר שלכם על איך עושים תיאום מס רטרואקטיבי, או בשמו המלא, דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת 2019 עבור יחיד.
דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה לוודא שיש לכם מכל אחד מהמעסיקים שלכם את טופס 106. טופס 106 מסכם בתוכו את כל מה ששילם לכם המעסיק ואת כל הדברים שניכר לכם המעסיק במהלך השנה, בין אם זה פנסיה, מס הכנסה או כל דבר אחר. אחרי שיש לכם את כל 106 שאתם צריכים, אתם ממלאים את הסכומים שיש בהם בתוך הטופס, יחד עם המידע הכללי שלכם והשמות של החברות, כמו שהייתם עושים בטופס תיאום מס רגיל. אני מצדי לוקחת לי שיעורי בית וצריכה להתקשר לרשות המיסים ולגלות מה עושים עכשיו כשאין לי איך להגיע, כי קורונה. אז אני את הכסף שלי ארוויח. והשלב הבא הוא למלא חלט.
גיא לוי, בן 28, למדתי תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן, ותואר שני במינהל ומדיניות ציבורית עם התמחות במקרו-כלכלה באוניברסיטת בן גוריון. היום אני אסביר איך עושים מכסף עוד כסף. טוב, אז כשניגשים לכסף צריך להבין כמה כללים בסיסיים. הראשון, כסף שלא זז, לא משתמשים בו, מפסיד מהערך שלו. 2. זמן שווה כסף. זאת לא סיסמה. 3. יותר סיכון שווה יותר סיכוי. כסטודנטים העבודה לרוב נדחקת למקום השני, ומשקיעים מן הסתם יותר בלימודים, והכנסות קטנות בהתאמה. אז אני חייב להגיד שתופתעו לגלות שבכמה צעדים בסיסיים אפשר לחסוך כסף וממנו לעשות עוד כסף. כלל אצבע הראשון זה pay yourself first. שלמו קודם כל לעצמכם. מה זה אומר? כדי לעשות כסף בצורה יותר קלה צריך תכנון. וכאשר אנחנו באים לתכנן את התקציב החודשי שלנו, אנחנו בודקים מה גובה של ההוצאות הקבועות, זאת אומרת שכר דירה, שכר לימוד, בעצם מפחיתים את זה מההכנסה. היתרה שנשארת, ממנה מחליטים כמה לחסוך, וכל השאר יופנה למותרות. לכן, מה זה אומר pay yourself first? זה קודם כל מחליטים כמה לחסוך, שמים את זה בצד, ואחר כך משתמשים בכל מה שנשאר. כלל אצבע שני, כדי לעשות כסף צריך להזיז אותו. זאת אומרת להשקיע אותו. השקעה זאת מילה שיש בה הרבה אפשרויות והרבה הזדמנויות. ולא צריך להיות מיליונר כדי להשקיע. השקעה של גם 100 שקלים, רק 100 שקלים בחודש, יכולה להניב רווחים. כשמבינים כלל פשוט שזמן שווה כסף. ככל שנצבור כסף במשך זמן ארוך יותר, הכסף שלנו ירוויח במרכאות יותר כסף. ברגע שאני משאיר את הכסף בבנק, הכסף מאבד מהערך שלו. ולמה זה קורה? זה קורה כי לאורך זמן מחירי המוצרים עולים, וניתן לקנות באותו כסף שהשארתי בבנק בהתחלה פחות דברים. זה בסוגריים נקרא אינפלציה. זה במילים אחרות אומר שכוח הקנייה של הכסף נחלש. צריך להבין שהכסף שלנו מושקע בשוק ההון אם אנחנו רוצים ואם לא. בפנסיות, בקופות גמל וקרנות השתלמות. מניות בגדול. כאן המקום להגיד שלמרות שאתם סטודנטים וההכנסה שלכם נמוכה, המעסיק מפריש לכם הפרשות סוציאליות. הוא מפריש כסף לפנסיה ולפעמים גם לקרן השתלמות. ובלי להגיד שאתם חוסכים ועושים כסף מכסף. בדרך הקרנות האלה וגם באופן פרטי אפשר להשקיע בשוק ההון בסכומים קטנים אפילו 100 שקל. אז העיקרון החשוב ביותר אומר זמן שווה כסף. ככל שנחזור לטווח ארוך יותר, הכסף שלנו יהיה, בעצם לכסף שלנו יהיה יותר זמן לעבוד ולעשות מעצמו יותר כסף. אבל עם זה יש משתנה שמשפיע באופן משמעותי על הרווחים שהכסף שלנו מסוגל לעשות וצריך להבין אותו והוא חשוב מאוד וכדאי לבחון אותו כל אדם בעצמו. הנתון הזה שמשפיע מאוד הוא הסיכון. כמה אנחנו מוכנים לסכן את הכסף שלנו. כל אדם יש גישה שונה לסיכון, ולפני שמחליטים כמה לסכן את הכסף, אני מציע לשאול את עצמנו, כל אדם שישאל את עצמו, שתי שאלות. הראשונה, כמה הפסד אני יכול לספוג באופן שלא יפגע בי מאוד? ושתיים, כמה כסף אני בכלל מתכנן לסכן? וזה, זאת אומרת, כמה כסף ביחס לכמה יש לי. אז העיקרון השלישי בכסף אומר, סיכון שווה סיכוי. ככל שאני אסכן יותר, יהיה לי סיכוי להרוויח סכומים גדולים יותר. ככל שאני אסכן פחות, יהיה לי סיכוי להרוויח. זה גם עובד הפוך וצריך לדעת את זה. ככל שאני אסכן יותר, אני יכול להפסיד יותר, וככל שאני אסכן פחות, אני אפסיד פחות. מה זה אומר לסכן? אז זה עובד ככה, האם אני אחשוף את הכסף שלי למניות תנודתיות יותר, הסיכוי שלי להרוויח יותר או להפסיד יותר גדול יותר. אני אתן דוגמה. אם חשפתי 100 שקל למניות בסיכון גבוה, ומחר המניות עלו ב-50%, אז עכשיו יהיה לי 150 שח. יש לי 50 שח רווח. כנה לגבי ירידה של 50%, אני בעצם משאר רק עם 50 שקלים, זאת אומרת, הפסדתי 50 שקלים מתוך המאה ששמתי בהתחלה, שהשקעתי בהתחלה. אם אני אחשוף את הכסף שלי לנכסים בסיכון נמוך יותר, אז ההפסד והרווח יכולים לעמוד על אחוזים בודדים. אז לסיכום, גם כשהכנסות קטנות עם תכנון נכון, זמן וניהול סיכונים מתאים, כסף יכול לעשות עוד כסף ולפעמים הרבה כסף. חשוב לזכור שאם רוצים ואם לא, הכסף שלנו מושקע. המטרה שלנו זה לנהל אותו כדי להשיג את המטרות שלנו לעתיד. אבל הכי חשוב זה לא לפחד לתת לכסף לעבוד. לא משנה באיזה רמת סיכון. כי כסף עובד זה כסף שמרוויח. בהצלחה.
אז כמו שגיא לוי אמר, השקעה זאת מילה שיש בה הרבה אפשרויות והרבה הזדמנויות. אורי נאור יסביר לנו מה האפשרויות וההזדמנויות האלה. הבמה שלך כפרה.
חלק מהסטודנטים הספיקו לפני הלימודים לחסוך כסף למקרה חירום, שיהיה, וברוב המקרים הוא פשוט יושב בבנק. לכן, לכל מי שרוצה להשתמש בכסף הזה בשביל להרוויח כסף, הנה מדריך ההשקעות לסטודנט. על מנת להבין את סוגי ההשקעות השונים, שוחחתי עם אבי שחר, מנכ"ל סיגמה מודלים כלכליים בע"מ.
השקעה הפשוטה ביותר זה פקדונות בנקאיים. הריבית על הפקדונות הבנקאיים היא אפס. והיתרון היחידי שלה שהכסף מופקד באיזשהו פיקדון שהוא מחוץ לעובר ושב. ואז זה פחות מגרה את הסטודנט להוציא כסף ומטעל אותו לחיות לפי היכולות שלו. אחר כך יש מגוון השקעות. השקעה הכי טובה, וזה לסטודנטים זה קרן השתלמות. דהיינו, אם הם עובדים באיזשהו עבודה, והם מגיעים להסדר שמפרישים להם לקרן השתלמות, זה החיסכון הכי טוב, כי הוא פטור.
פטור ממס. במילים אחרות הוא אמצעי חיסכון שאליו גם העובד וגם המעביד מפרישים כסף, ואין עליו הורדות של מיסים.
אבל בהנחה וזה סטודנטים שהם לא מקבלים קרן השתלמות, אז יש כל מיני מסלולים. מסלול אחד זה מסלול של קניית אגרות חוב.
או בקיצור אג"ח. שמחייבת את החברה שאליה הלוות הכסף להחזיר את ההשקעה בזמן שקבעתם עם הריבית שקבעתם.
האגרות חוב גם מתחלקות לזמן קצר, דהיינו לפדיון מיידי או במהלך השנה הקרובה, בפדיון בזמן בינוני בין שנה לשלוש שנים, בפדיון לזמן יותר ארוך בין 4 עד לאינסוף למעשה. זאת אומרת, אפשר לעשות, לקנות אגרות חוב, או ממשלתיות שהריבית עליהן היא אפסית, אבל הן בטוחות, או אגרות חוב קונצרניות, שככל שהסיכון גבוה יותר, כך התשואה עליהן גבוהה יותר.
ויש את המניות שמקנות לך אחוזים בחברה, תלוי כמה מניות קנית באותו זמן, בתקווה שערך החברה יעלה עם הזמן, וכך גם הרווח שלך. גם אגרות חוב וגם מניות הן בעצם ניירות ערך, שנסחרות בבורסה. אוקיי, יאללה, אז בוא נתחיל לקנות.
לפני שקונים נייר כזה, צריכים לברר בבנק, ולבדוק מה שסטודנטים בדרך כלל לא עושים, מהם עלויות הקנייה והמחירה של הניירות האלה. כי בדרך כלל, ככל שבן אדם הוא חסר ניסיון, כך הבנק כואב לקחת ממנו עמלה גבוהה יותר.
מאיפה אני יודע אם איזו מניה או אג"ח לסחור בבורסה? מישהו יכול לעזור לי?
הטוב ביותר זה לקנות קרן נאמנות, לא להתעסק עם זה באופן ישיר.
מה זו קרן נאמנות?
קרן נאמנות היא מנוהלת על ידי חברה, או על ידי אחת מחברות הביטוח, או על פרטיים כמו אלטשולר שחם, ילין לפידות, ו-IBI, הלמן אלדובי ועוד עשרות אחרים, כן? אתה קונה יחידת השתתפות, נגיד קנית קרן 80-20, אז הכנסת פנימה 3,000 שקל, אז מנהל התיק, אם היה אפשר לבדוק אחד-אחד מה הוא עושה, אז לוקח את 3,000 שקל שלך, ב-20%, דהיינו ב-600 שקל, קונה מספר מניות, ב-2,400 שקל קונה מגוון של אג"חים, וככה כולם ביחד מחזיקים אותו דבר. כל אחד מחזיק במספר יחידות השתתפות שהוא קנה, ומנהל הקרן, בהתאם, מנהל את הקרן.
ואם אני רוצה לפדות את ההשקעה עכשיו?
אתה נותן פקודה, ולמחרה זה מבוצע.
אבל רגע. מה קורה בזמן משבר כלכלי עולמי? כיצד מפת ההשקעות משתנה?
ברגע שיש ודאות, אנשים בורחים לדברים היותר בטוחים. לכן אנחנו רואים ירידות באופן כללי בשוק המניות, כן? והרבה יותר החזקה של מזומן. כמובן שאם הכל יחזור והכל יעלה, אז מי שישקיע במניות יכול להיות שירוויח יותר, אבל אף אחד לא יודע מתי זה יחזור ואיך זה יחזור, ומה יקרה? כי גם יהיה הרבה עסקים שיפשטו את הרגל, או שערכן ירד בצורה חדה. אנשים אומרים, מה יהיה בחודש הבא, בחודש הזה, אני לא רוצה לשחק עם הכסף, ארזיק אותו במזומן.
בשביל להבין את נושא ההשקעות מנקודת מבטו של הסטודנט, קבלו את צדיק שלומד באוניברסיטת בן גוריון, ובתקופת הלימודים האקדמיים משקיע במקומות שונים.
האפיק שאני עכשיו משקיע בו זה קרנות נאמנות, שאני גם לא הכי בקי בהם, אבל אני חותר ללמוד על התחום הזה, גם של קרנות הנאמנות וגם על תחומי השקעות. כל יום שישי בבוקר או הצהריים אני יושב מול החשבון בנק ומול אתר השקעות ובודק את הקרנות שאני משקיע בהן, ואני רושם לי את הנתונים שמאותו שבוע. אני רושם את התאריך, רושם את הסכום שיש לי שם, את התשואה היומית, חודשית, כדי להרגיש שאני באמת עושה משהו עם הכסף ולא זורק אותו בקרן נאמנות ושהכל יהיה בסדר, בוא נקרא לזה. אפשר לומר, שמעתי את זה לראשונה מאבא שלי כשהייתי בצבא. אבא שלי הוא יועץ השקעות, ומשם אני באמת התחלתי להתעניין בזה קצת יותר, וכמובן שאני גם שאלתי אותו, ובצירוף של קצת חומר מהאינטרנט, אז אני צובר את הידע ככה. אני לא רוצה לקבע את עצמי לתפיסת עולם יחידה, בגלל זה אני אוהב לקרוא ולחקור על עוד דעות, כדי לא להגביל את עצמי בתפיסת המחשבה.
עכשיו שנתנו לכם את המושגים הבסיסיים למשקיע המתחיל, ואם יש לכם חיסכון וזמן לבדוק את השוק, תדעו שאולי יש לכם אופציות השקעה, כי בסופו של דבר בעל המאה הוא בעל הדעה.
אז בואו נדבר רגע על פנסיה.
מהרגע הראשון שבו אנחנו מתחילים לעבוד ולהזרים כסף לחשבון הבנק שלנו, גם מתחילים לזרום להם כספים לחשבונות אחרים, כמו ביטוח לאומי, בריאות, קרנות השתלמות, פנסיה ועוד. זה משתנה מעובד לעובד. אבל אל תדאגו, גם אני לא בדיוק הבנתי מה קראתי עד עכשיו, לפחות חלק. אבל פנסיה היא דבר חשוב מאוד, ככה לפחות אמרו לי, אז אני מיידעת גם אתכם. אבל למה בתור סטודנטים כל כך חשוב להבין את כל השפה הזאת? אז לפני הכל, קרן פנסיה מאפשרת לעובד קצבה חודשית למשך כל חייו לאחר גיל הפרישה. לאחר מותו של העובד, ימשיכו קרוביו לקבל קצבה חודשית עד מותם. מהו הגיל שבו ניתן לפרוש לגמלאות בישראל? 67 לגברים, 62 לנשים. נשמע הגיוני? יופי. בואו נתחיל ממש בהתחלה. הכל מתחיל באדם שעובד בצורה חוקית כמובן, ובמקום שעובד על פי הנחיות ברורות. המעסיק שלו מפריש סכום מסוים כל חודש לחברת ביטוח. או, פה אנחנו נכנסים. תקשיבו טוב, אותן חברות ביטוח הן פרטיות, ויש כאלה בשפע. לכל אחד מאיתנו יש הסכם עם חברת הביטוח על סכומי הכסף שאנחנו מפקידים אצלם ובאיזה תנאים, ולהסכם הזה רבותיי קוראים פוליסת ביטוח. מצלצל מוכר? כן, פוליסה זה פשוט הסכם. כמו פוליסת ביטוח לקראת טיסה, מה מגיע לנו, שירותי רפואה דחופים, עבדות, מציאות, פינויים ועוד, רק שכאן מדובר בכסף, ובתנאים בהם מתנהל כספינו, שעליהם חתמנו והסכמנו כמובן. אז איפה היינו? אז מתחת לחברת הביטוח, ואחרי החתימה על הפוליסה, נפתחת לנו קרן פנסיה, שזה בעצם כמו חשבון בנק, רק שהוא נמצא אצל חברת הביטוח. יופי. אז אחרי שהבנו איך הבלוף מתגלגל, בואו נבין יותר לעומק. אל תדאגו, לא יותר מדי, כדי שחלילה לא נבין באמת. רק קצת. בתוך הפוליסה שלנו יש מספר דברים שטוב לדעת. לפני מספר שנים, בעצם משנת 2000 ומטה, היו שני סוגים של פנסיות. פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת. הפנסיה התקציבית הייתה נהוגה בדרך כלל אצל עובדים במגזר הציבורי. עובד לא היה מפריש מסחרו, אלא ביום שסוכם על ידי המעביד והמועסק, ישולמו כספי הפנסיה מתקציבו של המעסיק בלבד. פנסיה תקציבית הפסיקה מכמה סיבות. אבל בין היתר, בגלל שתוחלת החיים עלתה. וקורה מצב שהמדינה, במקרה של עובדי מדינה, ממשיכה לשלם לאותם פנסיונרים משכורת קבועה במשך עשרות שנים. היום כולנו מתנהלים תחת פנסיה צוברת, שזה בדיוק הדבר הראשון שהסברתי. המעסיק מפריש כל חודש סכום מסוים לקרן הפנסיה של השכיר. אבל למה אני מסתבכת? בשביל זה פניתי למומחה. בן קינדלר, בוגר תואר ראשון בכלכלה, רואה חשבון לעתיד ובן זוגי בהווה, הסביר לי הכל ממש ממש ברור. כי בכל זאת, גם אני סטודנטית שלא ממש מבינה על מה חתמתי ומה בכלל כל זה אומר.
הפנסיה התקציבית נכשלה לאורך השנים בגלל עובדה אחת שפשוט כל העולם מבין את זה, ומה שקרה, תוחלת החיים עלתה, ובמדינות, ברוב המדינות המערביות גם אחוז הילודה ירד. מה שיצר מצב שיש הרבה מאוד אנשים מבוגרים ומעט מאוד אנשים צעירים. בגלל המצב הזה קורה מצב שמתוך הפנסיה התקציבית היא יוצאת מתוך תקציב המדינה, והמימון לפנסיה הזה נעשה על ידי הצעירים שמשלמים מיסים. ולכן החליטו לעבור לשיטה של הפנסיה הצוברת, שכל אחד צובר לעצמו פנסיה. זהו.
אבל חוץ מזה, חברות הביטוח הללו הן הרבה יותר מורכבות ממה שאנחנו חושבים. הרי אם הן רק שומרות לנו על הכסף, ממה הן יוצרות רווח?
כל חודש גוזרים ממך שני דברים. אחד זה משהו שנקרא דמי ניהול, והשני זה דמי הפקדה. דמי ניהול זה, נגיד, יש לך בתוך הקופת פנסיה, צברת עד היום, נגיד 300 שקל, הם לוקחים אחוז דמי ניהול, אז אחוז מ-300 זה 3 שקלים. אז הם לוקחים לך 3 שקלים, אוקיי? זה הדמי ניהול. דמי הפקדה, הם גוזרים קופון מהפקדה, נגיד, הפקדת 10 שקלים, אוקיי? והם לוקחים משם 10%, והם יקחו לך שקל. האחוזים שזרקתי עכשיו זה אחוזים שלא קשורים למציאות, זה בשביל הדוגמה. וכל חודש מפקידה 10 שקלים, כל חודש יקחו 9 שקלים ישקיעו, ושקל יקחו לעצמם.
הבנתם? מגניב, לא? פה נכנס מושג חדש ומעניין שכדאי לנו להכיר. דמי ניהול. בחברות הביטוח שכספינו מוזרמים אליהן, בין היתר, משקיעות בבורסה. ואנחנו בעצם משלמים להן את דמי הניהול השנתיים. מי אחראי לכך? בדרך כלל מנהלי השקעות בקרן הפנסיה. או כדי לרדת יותר לעולם הסטודנטים, הם אנליסטים, או בוגרי תארים בכלכלה, מדעי הנתונים, או הנדסת תעשייה וניהול. אבל בתכלס, אתם יודעים איך זה היום. את רוב העבודה עושים מחשבים.
בפנסיה זה אפיק שהוא יחסית סולידי. מה זה אומר סולידי? הם מפזרים לך את ההשקעה לכל מיני תחומים, שכאילו כביכול הכסף שלך לא ייעלם. ואז זאת אומרת, הם משקיעים נגיד בדברים לא קשורים. הם מצמצמים את הסיכון של הכסף לאבד. נגיד אם עכשיו השקעת את הכל לפני הקורונה בחברות תעופה, אז הכסף שלך כנראה הלך לפח. אבל בגלל שבפנסיה הם לא רוצים שזה יקרה, אז הם משקיעים את זה, נגיד, קצת בחברת תעופה, קצת בחברות נפט, קצת בחברות נדל"ן, והכסף שלך עם הזמן צובר ערך. כסף היום שווה פחות מכסף מחר.
אז בשביל להבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה, הכנתי משוואה קלה. על כל X שקלים שאני מכניסה, חברת הביטוח לוקחת Y אחוזים מהכנסות קרן הפנסיה שלי. נגיד, על כל 10 שקלים שאני מכניסה לפנסיה שלי, חברת הביטוח לוקחת שקל לעצמה. דבר נוסף שלא ידעתי בכלל, והוא מאוד חשוב, זה שאפשר להתמקח על גובה דמי הניהול. הרי זה מה שבסופו של דבר משפיע על גובה החיסכון המצטבר. כבר יותר ברור? נהדר! אבל כל אלה הם באמת רק פרטים שיגרמו לכם להבין מה עומד מאחורי החתימות שלכם. בסופו של דבר, אם אף אחד מהדברים שהזכרתי כאן לא צלצל לכם מוכר, שווה לכם לעשות בדק בית עם המעסיק שלכם. ואם באמת נוצר מצב שהמעסיק לא הפריש כספי פנסיה, אפשר להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה. ואפשר גם לתבוע רטרואקטיבית את הסכומים שהמעסיק היה צריך להעביר לחברת הביטוח שבחרתם. רק חשוב שתדעו, גם אם יום אחד אתם תהיו מעסיקים, שעיכוב בעברת הכספים אל חברת הביטוח שבה מתנהל החשבון הפנסיוני שלכם, יכול להיחשב כהלנת שכר או עבירה פלילית, ואפשר להטיל על המעסיק פיצוי הלנת שכר או אנשי מאסר או כנס. ראו, זהרתם. טוב, אני לא יודעת מה איתכם, אני מרגישה שלמדתי הרבה דברים חשובים היום. כמובן, תודה רבה לאתר הון COAL על ההנגשה המצוינת, וגם לבן קינדלר שעזר לי להבין מה אני קוראת, ואיך כל זה נראה אצלנו במציאות היומיומית. אני רוני רב, מאחלת לכם המשך כלכלה נעימה.
עכשיו כשהבנו את הזכויות שלנו, איך כדאי לעשות כסף ומהכסף הזה עוד כסף, נדבר על הדבר העיקרי שהכסף הזה הולך אליו. דירה. ברצ'פט מביא טיפים שיכולים להקל קצת על העניין.
השכרת דירה הייתה מאז ומתמיד דבר שנוי במחלוקת. כזה שמעלה שאלות ותהיות רבות בנוגע לשאלה, כיצד ניתן לעשות זאת בצורה הנכונה ביותר? האם הדירה מספיק טובה, שמורה או משופצת, הצנרת, המטבח, הדוד, הארנונה ובכלל, איך אני אמור לדעת שהיא באמת טובה לי, שלא מנסים לדפוק אותי? על השאלה הזו קשה מאוד יהיה לענות כי פשוט אין תשובה אחת. לכל מי שמבקש להשכיר דירה ישנה יכולת כלכלית שונה ובכלל סדר עדיפויות שונה. מיקום, רעש, תחזוקת הבית, שכנים. רבים מאיתנו נתקלו בהתלבטויות הללו לראשונה כשהתחלנו ללמוד. בתור סטודנט אתה מבקש פעמים רבות לשכור דירה בפעם הראשונה, אלא שאתה לא באמת יודע כיצד לעשות זאת. הנה כמה טיפים שכדאי לשים לב אליהם. הטיפ הראשון, המצב הכספי. מאוד חשוב לדאוג לכך שלא ניקלע לקשיים כלכליים במהלך שנת הלימודים. אנחנו סטודנטים עסוקים מאוד ואין לנו הרבה זמן פנוי לעבוד במהלך השנה, ובטח שלא במשכורות גדולות מאוד. עלינו בעת הכניסה לדירה לעשות את החישובים הבאים ולשאול את עצמנו כמה כסף בחודש אנחנו מוכנים להוציא על שכר דירה וחשבונות, וזאת בהתאם להכנסה החודשית שלנו. אם נניח אנחנו מכניסים כ-6,000 שקלים בחודש מעבודה, ושכר הדירה והחשבונות הם כ-3,000 שקלים בחודש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אחרי ההוצאות הנוספות על דלק, בילויים ובכלל, כל אחד עם מה שהוא אוהב להוציא עליו את הכסף, נוכל לעמוד במספרים הללו. אם כן, אחלה. הטיפ הבא, מיקום. אבל לפני כן נשמע את גילי מלניצקי, כתבת הנדלן של עיתון דה מרקר, על שוק השכרת הדירות עבור סטודנטים.
שווה גם אם זה שם אתכם בסיטואציה קצת פחות נעימה מול המשכיר, לעבור על הדקויות. יש טפטוף במטבח, יש ברז שזולג, הצנרת ישנה, כאילו שווה תמיד לשאול את הדיירים שעזבו איפה היו התקלות שלהם והקשיים שלהם, ולנסות לדפל בדברים האלה כמה שיותר מהר, וגם לסגור כמובן מול בעל הדירה מה קורה במקרה של תקלה, מאיזה תקלה אני צריך לקחת אחריות, האם הוא צריך לקחת אחריות על כל תקלה, שזה יהיה כתוב וברור, שלא תמצאו את עצמכם משלמים על דוד חדש. הייתי מאוד מאוד ממליצה תמיד להראות לעוד מישהו את החוזה, שעוד עין קצת יותר מנוסה תעבור על החוזה ותראה את הפרטים שלו, ותשים לב לדקויות כמו מה קורה אם אתם רוצים לצאת יותר מוקדם או לשבור את החוזה, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להחזיק את הדירה הזו, אז מה קורה בסיטואציה כזו? אם אתם צריכים לתת התראה של 60 יום, זה לא רלוונטי. אתם צריכים לתת התראה של 14 יום, יכול להיות שחסכתם לעצמכם שכר דירה של חודשיים, ואחר כך תבדקו מה קורה.
ובחזרה לטיפ השני, מיקום. לא להתפשר בשאלת מיקום הדירה. שוב, אנחנו סטודנטים, ואנחנו צריכים ורוצים להיות נגישים למוסד האקדמי בו אנחנו לומדים על מנת להקל על החיים שלנו. ככל שנהיה קרובים יותר או לחילופין, נתגורר במיקום ממנו יהיה קל לצאת ואליו קל לחזור, כך נקל על עצמנו. פעמים רבות אנחנו נתקלים בסוגיה הזו, הדירה טובה ואפילו טובה מאוד, אבל המיקום פחות. האם שווה לנו או לא שווה? כל אחד יענה לעצמו. עורך דין און ינקו, אשר מתמחה בין היתר בדיני חוזה שכירות, שם את הדגש על הדברים הבאים.
צריך לזכור שבכל חוזה שכירות יש סעיף שאתם חותמים עליו, שאתם מאשרים שקיבלתם דירה במצב טוב, ואין לכם שום טענות. אז קודם כל, לפני שאתם חותמים, לבדוק היטב שאין תקלות, שהמים עובדים, שהדירה מעובררת, שהחשמל תקין, שאין בעיות מיוחדות. ואם יש בעיות מיוחדות, צריך לציין את זה בהסכם שכירות, ולא לחתום ככה. בלי לציין את הדברים האלה. דבר מאוד חשוב נוסף שיש לבדוק בחוזה שכירות, שהבעלים של הנכס לוקח אחריות על כל התיקונים שיהיו במהלך תקופת השכירות, ותוך כמה זמן גם הוא מתקן אותם. אם זה תיקון דחוף, צריך לציין שזה יהיה תוך 24 שעות, אם זה תיקון פחות דחוף, אפשר לציין שזה יהיה תוך 3 ימים עד שבוע, שלא תהיו אחרי זה עם תקלות ואף אחד לא יטפל בהם. דבר נוסף שחשוב לקחת בחשבון, של אפשרות להביא סוחר חליפי במקומכם, במידה וקורה מצב שאתם צריכים לפנות את הנכס, אז שלא תתעקו במצב שאתם צריכים לשלם את כל תקופת השכירות, בלי אפשרות לצאת מהחוזה, בתמורה לזה שהבאתם סוחר במקומכם.
הטיפ האחרון לסטודנט הסוחר הוא וייב, או במילים אחרות, אווירה. בסופו של דבר אל תשכחו שבאנו חוץ מללמוד גם ליהנות. חשוב שיהיה לנו כיף או נעים לחזור לדירה שאנחנו באמת אוהבים אחרי עוד יום לימודי מעייף. זאת אומרת, אם שכר הדירה יהיה נוח ואפילו גם המיקום יהיה פצצה, אנחנו לא נוכל באמת להיות מרוצים בצורה השלמה ביותר אם לא נאהב את המקום שלנו. את הסלון, את חדר השינה, המטבח, עד לדירה הבאה.
וגם עד לפודקאסט הבא, תודה רבה שהזנתם למדריך הכלכלי לסטודנט של סדנה משדרת ברדיו כל הנגב. נתראה גם בשבוע הבא עם עוד פודקאסט ש... תאמינו לי, גם אנחנו לא יודעים מה יהיה בו, זה הקונספט. אז מחכה לכם הפתעה. נשתמע!